אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה כהרגלנו מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך כפילות, כפילות שאנחנו הולכים איתה הרבה בזמן האחרון. מצד אחד, הזמן, הזמן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו חלק ממסורת שכל הזמן מקשרת את עצמה אל הזמן, אל לוח השנה, והרי אנחנו עברנו עוד יום ועוד יום בחג הסוכות, ואנחנו עומדים לפני היום האחרון של חג הסוכות, הושענא רבה, מולנו הושענא רבה, ומיד לאחר מכן שמיני עצרת ושמחת תורה, שאלו שמות נרדפים, והשם הזה, הושענא רבה, הייתי אומר, הוא שם שמקבל בשנה הזאת איזשהו תוקף, כי אנחנו באמת זקוקים לישועה גדולה, בין אם זו ישועה דתית, בין אם זו ישועה אנושית, העולם זקוק לישועה גדולה יותר מבשנים עברו, ואני חושב שבכל שנה היה נדמה לנו שאנחנו זקוקים לישועה גדולה, אבל אנחנו גם נמצאים מול פניה של דמות שאני רוצה שיעלו לנגד עינינו כאשר נדבר היום, מפני שהזמן הזה של השנה, מעשה התאריך עצמו כבר עבר, אבל זה בתוך ימי חג הסוכות, בתוך חודש תשרי, מלאו 130 שנים ללידתה של רחל בלובשטיין, הלוי רחל המשוררת, מצד אחד הושענא רבה ושמחת תורה, מצד שני רחל המשוררת. רחל המשוררת אולי מזוהה בשירה העברית כשמנסים להצמיד לאנשים כתרים פשטניים, להגדיר אותם באיזושהי כותרת קצרה, לאו דווקא כמשוררת שנקשרת לשמחה, אולי יותר לצד של בקשת ישועה, ואני חושב שיהיה אפשר לקשור בינה לבין הזמנים שאנחנו נמצאים בהם מבחינה תרבותית ומסורתית, ללמוד ממנה גם על עצמנו היום, וגם על סודות שככה תמונים במסורת שלנו ונקשרו בה, בין אם בעקיפין, בין אם באופן ישיר. הרי רחל המשוררת גדלה בבית ששמר על המסורת שלו. סבא שלה היה רב, המונח הזה, סבא שלי היה רב, כמה דמויות יהודיות בכל הזמנים השתמשו בו, אבל סבא שלה באמת היה רב, אפילו שהיא הייתה חלוצה שעלתה ב-1919 לארץ ישראל, והיא מזוהה כל כך עם ארץ ישראל, אבל רחל המשוררת היא לא נולדה ברוסיה הלבנה, שהייתה אזור שהיה מבחינת היהדות בו, כאשר סופרים דורות אחורה, כמעט כל מי שהגיעו בעליות הראשונות, בסופו של דבר באו ממשפחות חסידיות ברובן, לאו דווקא חסידיות, אבל באו ממשפחות דתיות, והיה להם קשר למסורת, והקשר הזה הוא גם ניכר אצל רחל המשוררת בשפתה. העושר שלה ועולם הדימויים שלה הוא עולם דימויים שקשור בתרבות היהודית, אבל הוא פשוט לא מוצא צורך להכריז את עצמו. הוא לא צועק, תראו כאן ציטוט תנכי, תראו כאן התייחסות תנכית, אלא הדברים האלה הם עולים מאליהם אצלה, היא לא צריכה להכריז עליהם, הם פשוט קורים. והקשר הראשוני שאני רוצה לדבר עליו בין רחל המשוררת לבין הושענא רבה וליל הושענא רבה, בכוונה אמרתי ליל הושענא רבה, כי אנחנו נמצאים ערב הושענא רבה, נכנסים לתוך ליל הושענא רבה, וליל הושענא רבה ישנה מסורת שמתרחשת כבר מאות שנים למעשה, מאז המאות ה-14 וה-15, שאז המנהג הזה תפס תאוצה, לקיים בליל הושענא רבה, כלומר, בלילה שלקראת היום המסיים את חג הסוכות, לקיים תיקון. כמו שיש תיקון ליל שבועות, יש תיקון ליל הושענא רבה. מה עושים בתיקון הזה? למה צריך תיקון? בכלל, המילה תיקון, מה המשמעות שלה כאן? אם אנחנו נחזור אל הטעם המקורי שמופיע בספרים, הסיבה שעורכים תיקון ליל הושענא רבה היא בגלל שתכף, ממש עוד רגע, עומדים להתחיל לקרוא את התורה מחדש. סיימנו מחזור שנתי של התורה, ואנחנו עומדים להתחיל מבראשית, אנחנו מסיימים מחזור אחד, והאדם, כשהציבור עומד לסיים את התורה, יכול להיות שהאדם היחיד לא הקפיד במשך כל השנה לקרוא את התורה במלואה, לקרוא כל שבוע את פרשת השבוע, גם כפי שנהוג, שניים מקרא, אחד תרגום, לעשות את הדברים באופן מלא. לכן יש לו הזדמנות אחרונה בלילה, בליל הושענא רבה, לתקן את הקריאה שלו, להשלים את מה שחסר, לקרוא את מה שהוא עדיין לא קרא. כל זה אפשרי עבורו בלילה האחרון, בלילה האחרון שלפני סיום הקריאה. מהר הוא אמור להשלים את מה שהוא עדיין לא קרא. לכן אחת המסורות הראשונות לגבי תיקון ליל הושענא רבה הייתה פשוט לקרוא, לנצל את הלילה כדי לקרוא. במה אתה מתקן את העולם? בזה שאתה קורא ואתה לא פורש מן הכלל. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את השיח בעת הזו היא העובדה שיש צורך לייצר איזשהו כלל על מנת להצליח להיאבק במגפה, והתחושה שכל אחד מפנה את האצבע אל האחר ואומר, אתה פורש מן הכלל, אתה לא נותן את הכתף במאבק, והאחר מאשים את זה שהפנה אליו את האצבע. בסופו של דבר, במצב כזה אולי מוטב שכולנו פשוט נדאג שאנחנו עצמנו לא פורשים מן הכלל, ממש כפי שהמסורת של תיקון ליל הושענא רבה אומרת לאדם, אתה תיקח על עצמך שהקריאה שלך בתורה תהיה קריאה מושלמת. אבל מכאן רק החלה המסורת של תיקון ליל הושענא רבה, והיא הלכה והתפתחה סביב המילה תיקון. אנשים אמרו, יש לנו לילה שאנחנו קוראים לו ליל תיקון, בואו באמת ננסה לתקן את העולם. ואיזה תיקון העולם היה זקוק לו בימי הביניים, במאה ה-14 למשל? התיקון מול פני המגפה. כי האירוע החדשותי, ולא היו עיתונים ולא היו תחנות רדיו, אבל האירוע החדשותי המרכזי ביותר מבחינה עולמית, בוודאי באירופה, אבל בכל העולם כולו בעצם, של המאה ה-14, זוהי המגפה השחורה, המוות השחור. אנחנו חוזרים אליה פעם אחר פעם בעת הזו, מפני שצריך לחזור אל המגפה השחורה כשאנחנו רואים מה מתרחש עמנו. קודם כל זה נותן איזושהי תקווה שהתיאורים הנוראים מהעבר הם עדיין לא התיאורים שאנחנו חווים. בכל זאת יש איזושהי התקדמות והתגברות של הסיפור האנושי. בן האדם מצליח לתקן את עצמו גם אם מעט מאוד ורק בדברים מסוימים, אבל הוא מצליח לעשות זאת. אבל כדאי לחזור אל המגפה השחורה כדי לראות איך התמודדו עם מגפה מי שחוו אותה אז בצורה הכי קשה. ומתוך העולם רווי המגפות נולדת מסורת תיקון ליל הושענא רבה. כלומר, העולם הזה שיש בו כל כך הרבה מגפות הוא עולם שבור וצריך לנסות לתקן אותו. ומאחר שהאדם היהודי בקהילה הקטנה שלו הוא לא יכול לתקן את העולם כולו, הוא לא חלק מן המלכות, אין לו שלטון, הוא יכול לנסות לתקן את עצמו. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהאנשים שבעצם עיצבו ורקמו את המסורות של לילות התיקון, גם תיקון ליל הושענא רבה, גם תיקון ליל שבועות, היו אנשים שחיו את חייהם בבריחה ממגפה, גם המגפה השחורה, גם מגפות אחרות. רבים סיימו את חייהם במגפה, איבדו את יקיריהם במגפה. המגפה הייתה דבר יסודי במציאות. ואני רוצה להזכיר את אחד המאפיינים הבולטים ביותר של תיקון ליל הושענא רבה. איך האדם מתקן את עצמו בתיקון ליל הושענא רבה, מעבר לעובדה שהוא משלים את התורה כולה? הדבר הנוסף שהוא עושה, בגלל שדוד המלך הוא האושפיזין האחרון, לפי המסורת הידועה שבכל יום מערכים בסוכה אושפיזין, שבארמית זה אורחים, מערכים בסוכה אורח אחד, אחד מאבות הטיפוס של התרבות שלנו, אחד מאבות האומה שלנו, האורח האחרון הוא דוד המלך, ולכן בליל הושענא רבה קוראים בזמן התיקון את הכתבים של דוד המלך. מהם הכתבים שמיוחסים אצלנו לדוד המלך? דוד המלך הוא בתרבותנו משורר תהילים, לכן קוראים את כל ספר תהילים, וכך הופך להיות תיקון ליל הושענא רבה לליל קריאת שירה. הלילה אנחנו קוראים שירים, כמו השורה המפורסמת של מאיר ויזלטיר, אל מול פני הצרות שמצריכות תיקון והשברים בעולם והמגפות. כבר מימי הביניים החלו אנשים להקדיש את הלילה הזה בשנה כולו לקריאת שירתו של דוד המלך. וכאן הדברים מתחברים לי עם רחל המשוררת, שאני לא מתכוון לערוך פה איזושהי ביוגרפיה שלה, אלא לתת כמה מבטים לאופן שבו היא חייתה בעולם ולרעיונות שהעסיקו אותה. ורחל המשוררת, כמעט כל שיריה נכתבים אחרי שהיא מוצאת את עצמה מאובחנת, בשחפת ממש, ברגע שהיא באה אל המקום הזה, אל הארץ הזו, היא מאובחנת בשחפת, והיא צריכה להתמודד עם מחלת השחפת. עכשיו, השחפת, דיברנו על המגפה השחורה, מכונה המגפה הלבנה, השחפת היא, היא אחת המחלות הכי קטלניות בתולדות האנושות, יש אפילו חוקרים שטוענים שאחד מכל 7 אנשים שמתו ממחלה בתולדות הסיפור האנושי כולו מתו משחפת, כי באמת אנחנו הולכים 100 שנים אחורה, 200 שנים אחורה, כל כך הרבה אנשים שנבדוק את סיבת לכתה מן העולם, הלכו בגלל השחפת, ולרחל יש שחפת. היא בעצם קורבן של מגפה, והיא מבלה את השנים האחרונות לחייה, כמי שבא לכאן לארץ, לעבוד את האדמה, להתפתח כפי שהארץ מתפתחת, להגשים את החזון הציוני, היא בסופו של דבר מבלה את החיים האלה במאבק עם מחלה. ודווקא אז יוצאת ממנה השירה. אל מול פני המחלה, לשיר שיר. אין זה אומר שרחל היא בהכרח שמחה, אין ברגעים של ייאוש, אבל היא לא מתייאשת מדבר אחד, ממלכת השיר, ממש עד הרגעים האחרונים של חייה, ב-1931, היא מתה בסך הכל בגיל 40, היא כותבת שירה, היא כותבת שירים עד הרגע האחרון, והיא מאמינה בשירים האלה, ואת האמונה הזאת היא מבטאת במילים. השירים שלה מדברים על האמונה הזאת, אף על פי שנדמה שהיא מאבדת לאט לאט את האמון בחייה, והיא מחכה ללכתה מכאן, עדיין היא מאמינה בשירים, וזה בא לידי ביטוי ממש באחד השירים האחרונים שהיא כתבה, שאני רוצה לקרוא, שהוא שיר תפילה, ממש שיר תפילה, סוג של אושנה, מתוך עולמה שלה, וזה באמת מתחבר לי ליל אושנה רבה, כזמן שבו האדם מול פני כל הצרות קורא שירה. רחל המשוררת, זה שיר ללא שם. רוח ערב צוננת נשבה בפניי, רוח ערב יבשה לי, היקוני, אחות, אנא סלח לעצבי, אנא סע המסע של שירי המרים, של עיניי הלאות, והוספת להיות לי משען ומעוז, והוספת להיות לי מתת נהרה, עד הליל הקרב, כאשר חידלון, יעצום את עיניי בידו הקרה.
יושב רוחו, זה לא מים. יושב רוחו, זה לא
תודה רבה, מחיאות הכפיים הן לרבים מאוד שהשתתפו בביצוע הזה של תיקון הגשם, ביניהם יגל ארוש, הוא היה הקול המוביל יחד עם שי צברי ורונה קינן וריף כהן ואביב בחר, ביצוע מיוחד בהופעה חיה של תיקון הגשם, שהוא פיוט שנאמר בקהילות הספרדיות ממש בזמן הזה של השנה, מפני שחג הסוכות ואושן הרע בהם הזמן שבו האדם מבקש על הגשם מבחינה... כרונולוגית, מבחינת לוח השנה, זה הזמן שבו האדם בארץ ישראל, כן, תחשבו על ימי המקדש, רוצה שהגשם יבוא אליו. גם אנחנו עכשיו מתחילים לתהות מתי הגשם יגיע. בשנים האחרונות הוא הולך, הוא מחכה, הוא מתאחר, אבל התפילה על הגשם היא התפילה היסודית של האדם על חייו, על בריאותו, על רווחתו, על היכולת שלו להתקיים. והבקשה הזאת, כמו רוב הבקשות, שירת הבקשות למשל, היא נעשתה במסורת שלנו באמצעות שירה. כל איזושהי זעקה פנימית של הנפש באה לידי ביטוי במסורת שלנו באמצעות שירה, וגם כאן אני רוצה להתחבר לדמותה של רחל המשוררת, שאמרתי שהיא באה לארץ ב-1919 והייתה לה שחפת, אבל היא בעצם השלימה את ההגעה שלה לארץ בשלב הזה, אחרי שהיא עברה כמה גלגולים. 10 שנים קודם לכן היא כבר הגיעה לארץ ישראל, והיא הצטרפה לחוות העלמות, הלכה אל הכינרת שהפכה להיות מרכזית בשיריה, וביקשה לעבוד את האדמה, וזה כבר מקום שמחבר את רחל המשוררת לחג הסוכות ולאושן הרבה, בגלל הרצון לגעת באופן בלתי אמצעי בטבע, להגיע לקשר עם הטבע, להתחבר איתו, לחוש את העולם הטבעי, לחוש את העצים ואת הצמחים, והדברים האלה באים לידי ביטוי בשירים שלה, בעולם הדימויים של השירים שלה, כן, גם השורות הכי מפורסמות שלה, אוי כינרת שלי, העובדה שמה שנוגע בליבה זה העולם הטבעי, לא הערים, היא הייתה בפריז, היא הייתה בערי הבטון המהודרות של העולם המערבי, של אירופה, אבל היא מבקשת דווקא את הכינרת ואת מה שמסביבה, באושן הרבה, בכל חג הסוכות, כן, אנחנו נוטלים את ארבעת המינים, את רוג, גלולה, הדס, ערבה, אבל באושן הרבה יש ממש מגע מאוד משונה, צריך לומר, מעיניים מודרניות, של האדם בטבע, של האדם בערבה, גם מבין המינים, בארבעת המינים, זהו הדבר הזמין ביותר, הפשוט ביותר, הערבה, הערבות שגדלות תמיד במקומות לחים, על שפת המים. בגלל זה, אגב, יש שאומרים שהערבה היא מסמלת את הצד הזה של חג הסוכות, של בקשת הגשם, של הרצון בגשם, העובדה שהיו מנסחים גם את המים בבית המקדש כבקשת גשם, כדי לסמל את הציפייה למים, והערבה היא הצמח שזקוק תמיד למים, צמח שבא מן המים, ואנחנו מבקשים מים, לזה אנחנו מתפללים. אבל באושן הרבה ישנו המנהג של חיבוט ערבות, שהוא מנהג שתוקן, אנחנו מדברים על תיקון בתוכנית הזו, אז הוא תוקן כדי להזכיר את מעמד נטילת הערבה בבית המקדש. מצוות הערבה שהייתה נהוגה בבית המקדש, אבל לנו אין בית מקדש. והעובדה היא שאנחנו חובטים ערבות, אדם לוקח את הערבה וחובט בה על הרצפה. חובט בה על הארץ, את הערבה שהייתה לו בחג הסוכות, ערבות אחרות, הוא לוקח את הערבה והוא חובט. וזה מנהג שהוא מסוג המנהגים שיש המון 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 פרשנויות למה הוא ננהג, ולכן גם אין פרשנות אחת ברורה, כי כשיש איזו שהיא תשובה אחת ברורה, אז היא התשובה המרכזית ואחר כך דברים אחרים. אבל למנהג של חיבוט הערבה יש הרבה מאוד הרבה מאוד הסברים, ולכן גם יש סוד לגביו. אף אחד לא יודע באמת, לכן כל אחד מציע את העמדה שלו. למשל, אחד ההסברים הוא שהערבה היא מסמלת את הפה, לפי אחת הפרשנויות, כל אחד מארבעת המינים מסמל חלק אחר מגוף האדם, הערבה מסמלת את הפה, ולכן אנחנו חובטים את הערבה, כדי שהפיות שרוצים לומר עלינו דברים רעים, הם יסתמו. קצת כמו הברכות והתפילות של ראש השנה, כן, אקרא רוע גזר דיננו, שאיתה מוצרותינו, אז שכל מי שרוצה לקטרג עלינו בפיו, הפה שלו יהיה חבות. זו פרשנות אחת. ישנה פרשנות אחרת שלוקחת את זה לאדם עצמו, האדם שהרבה פעמים מתגאה ויוצא מצניותו באמצעות הפה שלו, הוא מתנשא והוא מתעדר והוא מתהלל, לכן צריך לחוות את הערבה כסמל לכך שאנחנו נותנים את הפה שלנו באפר, אנחנו ממלאים את הפה שלנו אפר, ויודעים שכל הדיבורים החכמים שלנו הם לא כל כך חכמים ולא כל כך מדויקים, הם בסך הכל חלקיים ואנושיים. דיבור אנושי הוא אף פעם לא יהיה דיבור מושלם. והרצון הזה באמת להגיע לאיזשהו חיבוט באמצעות הטבע, זה מזכיר לי קצת לפעמים את התודעה שרחל מבטאת בשירים, גם על התחושה שהאדם הוא מנסה לחוות במשהו, כמו משה שמכה בסלע, והוא לא מצליח לנצח, או הוא ממשיך שנה אחר שנה לחוות, כי המלאכה לא הסתיימה, כי יש בחיים מימד סיזיפי, כמו סיזיפוס שמגלגל את האבן במעלה ההר, כך הם חיי האדם. ורחל, את רוב שיריה כתבה כאדם חולה, שמתמודד עם קשיים שנה אחר שנה, היא בהחלט מבטאת את זה, והיא מבטאת, אבל היא מבטאת גם בכתבים שלה, בכתבי היומן שלה, גם בשירים, את הרצון לחוות את עצמך, כאילו אתה היית ערבה, לעבוד, לקחת חלק בעבודה העברית בארץ ישראל, לתת את הגוף שלך את האור שלך, למכות השמש, לחוש בגוף שלך איזושהי תחושה של מאמץ, כמו שהאדם מתאמץ לחוות את הערבה כדי לסמן הרבה מאוד דברים. כמו שאמרתי, יש אין ספור פרשנויות לדבר הזה. ובין חיבוט הערבה לבין רחל המשוררת, עלה בי אחד השירים הכי מפורסמים של רחל, גן נעול. מי אתה? מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? ועיניים אך תמתן הרגע, והנה שפלו כבר נבוכות. גן נעול לא שביל אליו, לא דרך. גן נעול אדם. האלך לי או עקה בסלע עד זוב דם.
הנה אקח את מבט עיניך, עוצבו השקט, צחוקו המאיר, הרוך הברוך הרואף ממך, הרופא לליבי כמרחב הניר. הנה אקח את מבט עיניך, הנה אקח וצררתי בשיר. הנה אקח את מבט עיניך, עוצבו השקט, צחוקו המאיר, הרוך הברוך הרואף ממך, הרופא לליבי כמרחב הניר. הנה אקח את מבט עיניך, הנה אקח וצררתי בשיר.
חווה אלברשטיין, הנה אקח את מבט עיניך, אלו מילים של רחל המשוררת. רחל המשוררת שמבקשת לקחת את מה שישנו אצל אהובה, את מה שיש בעולם, ולהפוך זאת לשיר, לקחת את חומרי החיים הסיזיפי, מפני שבאמת השירה שלה נכתבה מתוך המקום הסיזיפי ביותר של התמודדות עם מחלת השחפת, ובכל זאת להפוך זאת לשיר. ואני דיברתי על חיבוט הערבות בהושענא רבה ועל תיקון ליל הושענא רבה, ואני רוצה לומר עוד משהו על תיקון. מסורת התיקונים, כפי שאמרתי, נולדה בימי הביניים, הלכה והתרחבה ומצאה לעצמה עוד ועוד מקומות ופירושים וטעמים ומנהגים במסורת שלנו. לא מזמן, באזור חג השבועות, אני דיברתי כאן על תיקון ליל שבועות המפורסם בשנת 1533, המאה ה-16, של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, אולי הדמות ההלכתית החשובה ביותר בתולדות המסורת היהודית, ולצידו של רבי יוסף קארו, אפשר לתת להרבה דמויות את הכותרת הזו, אז אני מסייג, לצידו של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, הפייטן, רבי שלמה אלקבץ, השניים יהפכו להיות דמויות מרכזיות בתחייה הרוחנית המפורסמת של היהדות במאה ה-16 בצפת. אבל תיקון ליל שבועות שלהם נערך בסלוניקי, טרם הם עלו לצפת. טרם הם הגיעו לארץ ישראל. בעקבות התיקון הזה הם הגיעו לארץ ישראל. הם התיישבו יחד, השניים, הרב והפייטן. אגב, אפשר לומר ששניהם היו במידה רבה פייטנים, שניהם היו במידה רבה אנשי ההלכה, אבל כל אחד יש לו את התיוג שלו בתולדות התרבות והמסורת היהודית בסופו של דבר. הם יושבים, ומתוך קריאה ולימוד, כפי שנהוג גם בתיקון ליל הושענא רבה, בכלל בכל מסורת התיקונים, פתאום הם מרגישים שמדברת אליהם בת קול. מהי בת קול? בת קול היא הכינוי של המסורת שלנו לאיזשהו דיבור אלוהי. אדם ששומע דיבור כמו נבואי, שומע את האל, לכאורה מילות האל מצלצלות באוזניו ומדברות אליו. בתלמוד, הרבה פעמים החכמים שומעים בת קול, יש כמה סיפורים מפורסמים שעוסקים בדבר הזה. השניים האלה שומעים בת קול שאומרת להם לעלות לארץ ישראל, ובאמת כמה שנים לאחר מכן, אחרי שכל אחד מהם יעבור תלאות משלו, רבי יוסף קארו יאבד את משפחתו במגפה. השניים יעלו לארץ ישראל, יגשימו את מה שבת הקול אמרה להם. הבשורה הזאת, המשונה, האלוהית, הם טענו שהם באמת היו באיזושהי אקסטזה רוחנית, ושם פתאום הם שמעו את הקול הזה, והם אמרו לעצמם, זה קול שמדבר אל שנינו, זו חוויה רוחנית שאנחנו שומעים ביחד, זהו קולו של האל, זו בת קול אלוהית. ואיך אני מחבך את זה לרחל המשוררת? דווקא בצורה פשוטה מאוד, עבורי זה מיידי. רחל המשוררת, כשהיא כתבה את שירתה, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, היא מפרסמת את שירתה בעברית, בתחילה גם בחייה, גם אחרי שנסתיימו חייה הקצרים, הדוברים המרכזיים של השירה העברית לא היו נשים, הם היו גברים, כמו חיים נחמן ביאליק, ויש גם עדויות לכך שהיחס של מעצבי דעת הקהל בספרות העברית לשירת רחל בראשיתה, היה יחס שיש בו מידה של קלות ראש, מפני שהיא רגשנית מאוד בשיריה, היא מדברת על עצב ועל אהבה ועל חידלון, והשירה שלה היא לא שירה שחלטנית מספיק, כפי שבעצם ציפו המשוררים באותו זמן להיות המשך של שירת ההשכלה, וזה לאו דווקא אגב קשור לתוכן, הם פשוט זיהו את השירה שלה כשירה נשית, כלומר, זה יפה ומעניין שנשים כותבות שירה, אבל התפקיד הוא תפקיד המשורר הלאומי. כן, השירה היא תפקיד גברי, המשורר או הפייטן הוא גבר. ולכן הם ניסו לצייר את רחל כאחרת. זה קרה בידי רבים בחייה, ובאמת, כמו שאמרתי גם אחר כך, לצייר אותה כאחרת, כשונה מהשירה העברית, כמי שהכניסה יותר רגש, יותר פשטות, רגש פשוט, שאנחנו כולנו יכולים לחוש. צריך לומר, במאמר מוסגר, שזה לא כל כך נכון גם מבחינה עובדתית, האחרות הזו שלה. כי היא הייתה חלק ממסורת של שירה רוסית שהיא קראה וגם תרגמה משוררות כמו אנה אחמטובה, שהיא הייתה מהראשונות לתרגם אותה לעברית, היא הייתה חלק ממסורת גם מבחינת צורנית, החריזה והמשקל שלה, גם מבחינת הנושאים, אבל היא הייתה נדמת אחרת. אחרת בגלל הנושאים שהעסיקו אותה, אולי עוצמות הרגש שלה, אחרת בגלל שהיא הייתה רחל בלובשטיין. מי שהיא הייתה, זה היה שונה להיות שירה בעולם הספרות העברי, להיות אישה בעולם הספרות העברי של הזמן. ואחד הדברים שאני מוצא ביחס הזה לשירה של נשים, הוא העובדה שהתייחסו לשירת נשים כמשהו אחר, שונה, מחושף אפילו כמעט אם תרצו, לא מנומק מדי, לא כזה שאפשר לנתח אותו ניתוח אקדמי, כאילו המשוררת האישה היא מייצגת איזושהי בת קול. תחשבו למה בשפה שלנו, כשמדברים על איזשהו דיבור נבואי, מדברים על בת קול ולא על בן קול. אפשר לתת לזה בוודאי סיבות לשוניות, אני בטוח שחוקרים יעשו זאת, ואני רוצה לטעון טענה שאומרת שאולי יש כאן גם עניין, שהדיבור שהאדם שומע באוזניו בעולם הזה, והוא מכתיר אותו כחוויה רוחנית, חייב להיות דיבור אחר, שונה, לא הדיבור הרגיל, לא מה שאנחנו רגילים לו. ומאחר שהדיבור הרגיל, שבוודאי אנשים דתיים היו רגילים לו בעולם הזה, הוא דיבור גברי בטון מסוים, פתאום כשהאדם הוא באיזושהי חוויה רגשית, חוויה שנובעת יותר מן הלב, הוא אומר, זה משהו אחר, זו בת קול. הוא מכתיר את הדיבור האלוהי דווקא כדיבור נשי, כי הוא דיבור אחר מן המציאות. ולכן, רחל בשירה העברית הייתה בת קול, היא הייתה שונה, והיא גררה מבט שהוא מבט שונה, לפעמים המבט הזה היה מוצדק, לפעמים לא, אבל אם היא בת קול, אז היא כנראה נושאת בשורה, וצריך לדעת להקשיב היטב לבשורה שלה, ולכן אני רוצה להקריא את אחד השירים המפורסמים שלה, הלוך נפש, אחד השירים הראשונים שלה גם, שבו היא מדברת על כך שהיא הולכת בדרכה, גם אם הדרך הזאת תהיה דרך בודדה, וזה שיר שהיא מקדישה אותו לאלף דלת גורדון, מי שכונה האדמור של החלוצים. אלף דלת גורדון עונה לה על השיר הזה, אני אקריא קודם כל חלק מן התשובה שלו. הוא אומר לה שהיא צריכה ללכת בשביל שלה ולעלות, עלות תעלי. והיה בעלותך, יאיר לך היום, והנה את עינך בודדה במרום. רחל מרגישה בודדה במרום בעולם הזה, ואלף דלת גורדון אומר לה, את עינך בודדה במרום. הלוך נפש, רחל. היום הלך והחשיך. דאח היום, זהב מואם, צופו שחקים, וערי רום. סביבי ישחיר מרחב שדות, מרחב אילם, הרחיק שבילי, שבילי בודד, שבילי שומם. אך לא אמרה פי הגורל, גורל רודה, אלך בגיל לקראת הכל, על כל עודה.
תשמע קולי רחוקי שלי, תשמע קולי בשירך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה תשמע קולי רחוקי שלי, תשמע קולי באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה שוט לדש נפרדות לאן מבקש אדם אך מושלות רגליו לא יוכל למצוא את אשר
זמר נוגה, דניאלה ספקטור וגבע אלון מבצעים את הלחן הידוע של החלונות הגבוהים למילים האלה, כמובן של רחל המשוררת, שאנחנו מציינים 130 שנים ללידתה. ואנחנו נמצאים גם ערב הושענא רבה וגם ערב שמיני עצרת. כשפתחתי את דבריי אמרתי שאנחנו נמצאים בין הושענא רבה לבין שמחת תורה, ודיברתי על שמות נרדפים. השניים הללו הם לא שמות נרדפים האחד לשני. שמיני עצרת, היום שאחרי הושענא רבה, שמו הנרדף במסורת שלנו הוא שמחת תורה, כי אנחנו שמחים על תחילת קריאת התורה. אז אני רק עושה את ההבדלה הזאת. בעצם עברנו את חג הסוכות, הגענו להושענא רבה. כל חג הסוכות אומרים הושענות, מבקשים ישועה, והישועה הזאת מתנקזת לבקשת ישועה גדולה, ואז מתוך הרגע הזה אנחנו מתחילים מחדש. יש בזה משהו יפה, מתחילים מחדש את המחזור של קריאת התורה, אני חושב שיש גם קשר בין רחל המשוררת לבין שמחת תורה. והקשר הזה הוא העובדה שככל שעבר הזמן, היחס עבר הזמן בלוח הזמן, בתוך ציר הזמן של המסורת היהודית, שמחת תורה כמושג הפכה להיות שמחה לא רק על עצם קבלת התורה על ידי העם היהודי או האדם היהודי שמחליט לקבל על עצמו את התורה, כלומר לעסוק בה בחייו, לא רק העובדה שאתה יכול, שיש תורה ואתה יכול לעסוק בה כמו איזו מתנה, מתן תורה באמת, אלא גם השמחה על עמל תורה, על הזכות לעמול בתורה, על הזכות של האדם בעצם להקדיש את חייו לתורה, ולא רק שהשמחה לא הפכה להיות שמחה על מתנה, אלא שמחה על עמל שהאדם עמל כל חייו ומתאמץ כל חייו, אלא גם המבט היה מבט כזה שאם אדם רוצה לשמוח באמת בתורה, הוא צריך למעשה לעמול בה. אתה לא יכול לשמוח בתורה אם אתה לא עמל בה. אם אתה רוצה קשר לטקסט הזה ושמחה אמיתית, השמחה הזאת, והרבה חכמים ביטאו את הלך הרוח הזה כדי שהיא תהיה שמחה שלמה, ודאי אדם יכול לשמוח על עצם קיום המסמך הזה, הכתובים הללו שהשאירו כל כך את התרבות שלנו, הם יסוד התרבות המערבית כולה, אבל אם אתה רוצה לשמוח באמת, אתה צריך לעמול, אתה צריך להקדיש את הזמן שלך על מנת להבין את הכתבים האלה, על מנת לפרש אותם, על מנת לתת להם מקום, על מנת שהם לא יהיו אותיות מתות, אלא אותיות חיות בעולם. סיפור מאוד מפורסם, שאני נזכר בו בכל שנה, הוא הסיפור שאדם ברוך, המנוח, העיתונאי, הסופר וההוגה, אדם ברוך מספר על עצמו, הרי אדם ברוך בא מן העולם החרדי, עבר דרך העולם הדתי-לאומי וסיים בעדת חובשי הקסקט, שזה מגזר בפני עצמו, אבל אדם ברוך מספר שבאחת השנים, כשהוא רוקד בישיבה, בשמחת תורה, בהקפות של שמחת תורה, המנהג המפורסם של שמחת תורה, המנהג שלא נקיים השנה, לצערנו באופן שפה הוא מתקיים בתי שנה, במהלך ההקפות הוא רוקד ופורס את כפיו לכל עבר להביע את שמחתו על התורה, עד כמה הוא מרגיש שייך לתורה והתורה קשורה אליו, ופתאום הרב של הישיבה, שיש אומרים שזה היה הרב אזרחי, אחד הרבנים הליטאים המבוגרים הבאים בימים החשובים ביותר בציבור החרדי ליטאי עד היום, הוא שולף אותו מן המעגל ואומר לו די לרקוד. ואדם ברוך שואל, למה די לרקוד? והרב אזרחי עונה לו, בשביל התורה שלמדת השנה, כבר רקדת מספיק. אפשר להתווכח עם הטענה הזאת, אבל בעצם הוא אומר, מי שלומד יותר, מי שעמל יותר בתורה, הוא יכול יותר באמת לרקוד איתה, יותר שייכת לו. ככל שאתה נוגע בדבר, הוא יותר שלך, ככל שאתה משקיע בדבר מה, הוא יותר קשור בך. אני חושב שזה כלל במציאות, כל תנועת העבודה, אלה שרצו לעלות לארץ ולגאול אותה דרך המעל, א' ד' גורדון שמדבר על זה. ברגע שאתה נוגע באדמה ואתה עובד אותה, אתה בקשר עם האדמה, ורחל המשוררת הושפעה מאוד מהתנועה הזאת, וביומנים שלה, בקטע שהיא קראה לו על שפת הכינרת, היא כותבת את השורות הבאות על העמל שהיא חוותה כאן בארץ, שהוא היה עמל התורה שלה במובנים מסוימים. כן, היא אומרת שהיא זוכרת איך שתלנו אקליפטים בתוך הביצה, במקום בו הירדן נפרד מעל הכינרת, ואץ רץ הנגבה, מקציף סלעים, מציף את גדותיו, לא אחת מאיתנו הייתה אחר כך מרעידה בקדחת על יצועה הדל, אבל אף לרגע אחד לא עזב אחת מאיתנו רגש ההודיה לגורל. עבדנו מתוך עליית נשמה.
Yes, I came by myself to a very crowded place. They were looking for someone who had lines in her face, and I found her there. Oh, but she was past all concern. I asked her to hold me
said, lady, unfold me. But she scorned me, and she told me I was dead. And I could never return. Well, I argued all night like so many have before, saying, whatever you give me, I seem to need so much more. Then she pointed at me where I kneeled on the floor. She said, don't try to use me or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for. I cried, oh Lady Midnight, I fear that you grow. The stars eat your body now, and the wind makes you cold. If we cry now, she said, it will only be ignored. So I walk through the morning, sweet early morning, I could hear calling. You've won me, you've won me, my Lord. Ah, you've won me, you've won me, my Lord. Won't you surrender with me now? You've won me, you've won me, my Lord. I know there are a lot of malice atheists out there, but you've won me, you've won me, my Lord. Ah, you've won me, you've won me, my Lord.
You've won me, my Lord. ניצחת אותי אלי, זהו שיר של ליאונרד כהן שאנחנו שומעים בהופעה חיה, הביקור השבועי של הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, בתוכניתנו, ולשיר הזה קוראים Lady Midnight, העלמה חצות. הוא בעצם מתאר פה מפגש עם איזושהי דמות שגורמת לו להיכנס לאיזושהי אקסטזה דתית, עליית הנשמה, במילים של רחל המשוררת, שאגב גם לה קראו עלמה, העלמה בלובשטיין, זה אפילו השם של הסרט בסדרת העבריים שנעשה עליה. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, בין 130 שנים ללידת רחל המשוררת לבין הושענא רבה ושמיני עצרת, שמחת תורה. אני רוצה שנסיים עם שיר שקשור בימים האלה, אמנם החודש שמוזכר בו הוא חודש אלול שכבר חלף על פנינו, אנחנו בחודש תשרי, אבל אנחנו עדיין קרובים לחודש אלול, והוא גם מדבר על להתחיל מחדש, ממש כפי שבשמחת תורה מסיימים קריאה אחת של התורה ומתחילים מחדש. אז רחל קוראת לנו להתחיל מחדש. אגב, אותו יום בחודש תשרי שבו רחל המשוררת נולדה, ואנחנו מציינים 130 שנים ללידתה, הוא גם היום שבו זלמן שזר, סיפור האהבה המפורסם של חייה, נשיא המדינה זלמן שזר עליו השלום, שיש לו שורשים חסידיים, ודיברנו עליו בעבר בתוכנית, זלמן שזר נפטר. שזו הצטרפות מקרים מעניינת, רציתי לציין אותה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אחרי שאקרא את שירה של רחל, אנחנו נשמע את אנדי סטייטמן ודייוויד גריזמן, שניים מהמוזיקאים שמשלבים בין מוזיקה יהודית לכל מיני סוגות אחרות, הכי מפורסמים והייתי אומר גם מתוחכמים בארצות הברית של אמריקה, עם הקטע שלהם אולד קלייזמר, הקלייזמר הישן, כי בכל זאת צריך לרקוד איזשהו ריקוד קלייזמרי בשמחת תורה. בגינה, רחל המשוררת. בבוקר אלול, העולם ורוד ותחול, מרעיף תנחומין, שמה לקום, להתנער מאפר האתמול, במחר להאמין, שמה בלב ענב לברך את העול, להצדיק את הדין. בין שורות ארוגות ותלמים, נערה תבוא, הברז יגעש, היא מזה רסיסי חיים, אף גיבול בצמאו לא נשכח, לא נוטש. אולי לסלוח לאל את סדון לבבו, אולי להתחיל מחדש.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.